דף ג' עמוד ב', 10 שורות לפני השורות הרחבות הבינוניות. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, האומר לחברו על מנת שלא תשמטני שביעית, שביעית משמטת. אדם בא לחברו, נותן לו הלוואה ועושה איתו תנאי, על מנת שאתה תחזיר לי את החוב גם שתעבור שנת השבע, אתה לא תנצל את הכוח של שנת השמיטה ואתה לא תשמט אותי. והדין הוא שהשביעית משמטת, כי זה נקרא על פניו, אומרת הגמרא, למה כסבר שמואל מתנה על מה שכתוב בתורה הוא, וכל המתנה על מה שכתוב בתורה תנאו בטל. זאת אומרת שאפילו שמדובר פה בדבר שבממון, ואפילו בדבר שבממון, מתנה על מה שכתוב בתורה, התנאי בטל. לכן התנאי הוא יפה, המעשה קיים, הלוואה קיימת, התנאי בטל. שואלת הגמרא, והאיתמר, והרידנו על זה כבר בישיבה, האומר לחברו על מנת שאין לך עליי הונאה. אדם נותן למישהו מקח וממכר ומסכם איתו על מנת שאין לך עליי הונאה, לא תוכל לתבוע אותי בדיני הונאה, כי אנחנו יודעים שיותר משטות, אז הדין שבטל המקח, שטות קנה ומחזיר הונאה, פחות משטות קנה ולא מחזיר הונאה, אין לנו ענייני הונאה. רב אמר, יש לו עליו הונאה. אומר רב, הלהום מתנה על מה שכתוב בתורה, ולכן התנאי שלו בטל, והוא יכול לתבוע אותו בדיני הונאה, ואם הייתה הונאה, אז נדון כדיני הונאה. שמואל אומר, אין לו עליו הונאה. חולק שמואל ואומר, לא. אומר שמואל, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים. ומכיוון שהתנאי קיים, אז ממילא זה היה הסכם בינינו, שאתה לא יכול לתבוע ממני הונאה, אז הוא לא יכול לתבוע הונאה. ובעצם הגמרא שואלת, סתירה משמואל לשמואל. מצד אחד בדין שלנו אומר שמואל, אומר לחברו על מנת שלא תשמטני שביעית, השביעית משמטת כי מתנה על מה שכתוב בתורה, אפילו בדבר שבממון תנאו בטל. ומאידך לגבי הונאה, אותו שמואל בא ואומר, מתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון תנאו קיים. עונה הגמרא, היית מרלה, אמר רבנן לדידי מפר של ימיני זה שמואל. אומרת על זה הגמרא, כבר דנו על זה בישיבה, וכבר הביאו שהעתיקו את השמועה בשם שמואל, על מנת שאין לך עליי הונאה, אין לו עליו הונאה. על מנת שאין בו הונאה, הרי יש בו הונאה. אומרת הגמרא, שמואל כשמואל באמת סובר, מתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים. מתנה על מה שכתוב בתורה, בדבר שבממון, תנאו קיים. ולכן אם אדם בא ועושה עם החבר שלו הסכם, על מנת שלא תבוא אחרי זה ותתבע ממני את ההונאה, אז התנאי קיים ויהיה אפשר לתבוע את ההונאה. נכון שבמקרה ושהוא בא ואומר, לא אתה תתבע ממני, אלא הוא בא ומציב לו לפי רשי, מציב לו עובדה. אומר לו, תשמע, אני עושה איתך עסק, ותאמין לי שבעסק הזה אין הונאה. זאת אומרת, נתתי לך את המחיר הטוב ביותר. בוחרים אחרי זה, בודקים במחירון, ומתברר שיש הונאה. על המקרה הזה, אומר, אבל הנה, המציאות שיש הונאה. אז כשיש מציאות של הונאה, אז הוא יכול לתבוע את ההונאה שלו. אם היה תנאי מפורש שלא תוכל לתבוע אותי, זה הלשון שלו. הוא מתחיל ככה. על מנת שאין לך עליי הונאה, שאתה לא תוכל לתבוע ממני, יש הונאה בעסק, אבל אתה לא תוכל לתבוע את ההונאה, אין לו עליו הונאה, כמעט נעל מה שכתוב בתורה, תנאו קיים. על מנת שאין בו הונאה, שבעסקה הזאת אין הונאה, ומתברר שיש בעסקה הונאה, הרי יש בו הונאה, המציאות היא שיש פה הונאה, זה נגד המחירון, נו, מה לעשות? אז... אין פה תנאי, לכאורה. הלאה. החנמי רוצה הגמרא לבוא ולומר, זה הדין של שמואל. על מנת שלא תשמטני בשביעית, אם אני בא ועושה התנאי בין אלוהי ולמל, והשביעית משמטת, אבל אתה לא תנצל את השביעית ואתה תחזיר לי, אפילו ששנת השבע יכולה לשמט, אין שביעית משמטתו. אז באמת אנחנו באים ואומרים שהיה תנאי ומתנה על מה שכתוב בתורה, תנאו קיים, הוא יצטרך לשלם לו. על מנת שלא תשמטני שביעית, אבל אם הוא בא ואומר ששנת השבע לא משמטת, השביעית משמטתו, המציאות היא ששנת השבע משמטת, ולכן העסקה הזאת, ההלוואה הזאת נשמטה. נכון, שתופעות במקום כבר מאיר, והשאלה היא מתבקשת מאליה, אין הנידון דומה לראיה, ההכנם היא לא מתאים. קודם שדיברנו לגבי עונה, אז דיברנו על עניין אחר לגמרי. מדובר על אדם ששיקר, הוא אמר שאני נותן לך מחיר 100 וזה המחיר של השוק, והתברר שזה המחיר שוק הוא 50, זה רימה אותי. אז זה אתה אומר, מה זה נוגע לשביעי? בשביעי לא היה רמאות, לא היה פה מקר ומקר, מה קרה? יש פסוק בתורה, והוא עכשיו בא ואומר שהפסוק הזה לא יחול. אי אפשר לעשות שהפסוק השביעית, המציאות לא תחול. ולכן אומר תוספות, בדיבור מתחיל על מנת, פירש הקונטס על מנת, כלומר אני מבטיח חכם מהונאה שאין בו, והרי יש בו הונאה, דאב ימי כך טעות שכיחש, ולא נראה. דרך אם ידעמי החנמי על מנת שלא תשמתי לי שביעית שיט משבת, ואתם לא שייך תמה דמי כך טעות, וכלל לא דומה. לכן תוספות אומר, לקח פירש רשבם על מנת שאין בו נאה, משמע שלא יחול איסור לב דלא תונו, מה שהערת קודם, האיסור לב שלו, ואז זה בעצם אותו דבר. הוא בא ואומר, יש עונה, רק אני לא רוצה שהאיסור יחול, מה אתה בא לבית לקבוע אם האיסור יחול או לא? אז האיסור, המציאות שיוכל, כמו בשביעית, אני רוצה שהשביעית לא תשמת, מה אתה בא לבית על השביעית? השביעית משמתת, אני יכול מקסימום מצדי, הלוי זה להגיד שאני אחזיר לך אף על פי כן. זה יהיה הנידון ביניהם. עובר עליו, זה לא נוגע. כשאני אומר לך שאתה נותן לי מחילה, זה כמו כל מחילה. אז זה לא עונה. אני אומר לך, אני יכול לבוא אליך מראש, אגיד לך, תשמע, זה שווה 100, אני רוצה ממך 500. אותו דבר, לא עברתי עליו. התורה לא אומרת, התורה אמרה שאסור לרמות. אני לא מרמה. אני מודיע לך מראש, אני יודע שזה שווה, תיתן לי עוד 400 מתנה, אתה לא חייב לקחת את זה. בריבית אין לכם עמי. לא יצויר והייתי יכול לבוא כדרך של מתנה, לא היה בעיה. חזל עוצרים את זה, מצד התורה אין שום בעיה. אני יכול לתת לך הלוואה ב-100 ולהגיד לך, תן לי מתנה 20, ולא, אני לא נותן לך את ההלוואה. אבל לא דמי ההלוואה, אני נותן לך מתנה, מתנה צדדית. ברור שמדרבנה אנחנו לא ניתן את זה, אבל ברמה עקרון ניתן לך נמי, ודאי שכן. ממשיכה הגמרא ואומרת, תנא למדנו בברייתא, המלווה את חברו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מ-30 יום. המלווה את חברו סתם, זאת אומרת, אדם שנותן הלוואה לזמן קצוב, אז אין לנו שאלות. אני יכול לתת הלוואה 10 ימים, יכול לתת הלוואה 10 שנים. קצבתי זמן, אם אני נתתי לך הלוואה 10 שנים, אני בא אחרי 7 שנים ובקש את החוב שלי בחזרה, אתה לא מדבר איתי. אני לא חייב לך שום דבר. בסוף 10 שנים, זה הזמן שאני חייב לך. מה קורה אם אדם נותן הלוואה אבל לא קוצב זמן? מה זה המינימום של תחום ההלוואה? אז זה כתוב לנו פה, סתם הלוואה זה 30 יום. סבר רבא בר חנה כמי דרב למימר, ועל זה סבר רבא בר חנה, הנמילה במלווה בשטר דלא אבית, אם נשדתה רך וכתב שטר בציר מתלתים יומים, אבל מלווה על פה לא. רצה רבא בר חנה לבוא ולומר, שאיפה מצאתי הגדרה של מינימום 30 יום? אדם שהולך ועושה שטר עולה כסף, צריך ללכת לסופר, צריך להביא עדים, הכל עולה כסף, לוקח זמן. הטרחה הזאת שסביב הדבר, אני לא תורח לפחות מ-30 יום, זה נורמל. אבל אדם שתופס את החבר שלו בבית כנסת, אומר לו, יש לך לתת לי הלוואה של 100 שקל, אין פה שום תרחה, במקום הוא נותן, אז מחר הוא רוצה את זה בחזרה. שם לא נאמר הגדרה של 30 יום. באה הגמרא ואומרת, אמר לי רב, אחי אמר חביבי, כך אמר הדוד שלי, אח של אבא שלי רבחיה, אחד עמל ובשטר ואחד עמל ועל פה, בשניהם סתם הלוואה 30 יום. תניא נמי אחי, וכך מצאנו בברייתא, המלווה את חברו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מ-30 יום, אחד עמל ובשטר ואחד עמל ועל פה, אין שום הבדל, מינימום 30 יום. אמר לשמואל לרב מתנה, לא תיטיב הקרח עד המפרש לי השמעתה, אל תנוח על רגליך עד שלא תסביר לי את השמועה הבאה. מינה המילתא דאמרו רבנן, המלווה את חברו סתם אינו רשאי לתובעו פחות מ-30 יום, אחד המלווה בשטר ואחד המלווה על פה. כמובן שאנחנו מחפשים אסמכתא בעלמא, אנחנו לא מחפשים לבוא ולומר שיש לנו פסוק שאומר 30 יום. לדוגמה, מצאנו לגבי נזירות, סתם נזירות 30 יום. מאיפה לומדים את זה? קדוש יהיה, יהיה בגמטריה 30. על אותו משקל, בהגמרא אומרת, אתה בא עכשיו ואומר סתם הלוואה 30 יום, על מה אתה מתבסס? אמר לדכתיב, כתוב בפסוק, התורה מדברת על אותו אדם שבא אליו מישהו מבקש הלוואה, אבל זה קרוב לשנת השבע, והשיקול שאומר לו שאם אני נותן לו את ההלוואה, אם הוא לא יחזיר לי את זה בסוף שנת השבע, אז השביעית הזאת היא תשמט את החוב. ועל זה אנחנו באים ואומרים, אמר לדכתיב, קרבה שנת השבע שנת השמיטה. ממש מה שנאמר קרבה שנת השבע, איני יודע שהיא שנת שמיטה? אני לא יודע שהיא מגיעה שנת השביעית, אז השביעית היא שמיטה. למה התורה צריכה לכפול את הדברים? אלא, מה תלמוד לומר שנת השמיטה? לומר לך, יש שמיטה אחרת שהיא כזו. יש עוד שנה שבאותה שנה אי אפשר לו למלווה ולתבוע את החובות שלו. איך זה קורה? ואיזה זו? המלווה את חברו סתם, שאינו רשאי לטובעו בפחות מ-30 יום. יש שנת השבע שמשמט את החוב, ויש שנת שמיטה שבאותו הזמן אתה לא יכול לגבות את החוב. מה זה? שנת שמיטה. כמה זמן זה שנת שמיטה? 30 יום. מאיפה אתה לוקח ששנה זה 30 יום? אומרת הגמרא דאמר מר, 30 יום בשנה חשוב שנה. אנחנו צריכים לזכור כל הזמן, אנחנו מדברים על הסמכתא. אנחנו באים ואומרים, יש לי חלק מיותר בפסוק. מה זה בא ללמד אותי? שיש לי עוד מצב כזה שאני לא יכול פרק זמן מסוים לתבוע. קוראים לזה יחידה של שנת שמיטה. עכשיו אני צריך לבדוק מה המינימום של יחידה שאפשר לכנות אותה בשם שנה. לגבי אורלה מצאנו שאם אדם השרישו שורשים 30 יום לפני ראש השנה, בהגיע ראש השנה מתחיל שנה שנייה לאורלה, והסתיימה לשנה. אז אתה רואה שיחידה של 30 יום מכונה כשנה, אז עם אלה יש לי מפה אסמכתא שסתם הלוואה המינימום 30 יום, וכמו שהבחי אמר, בין במלווה בשטר, בין במלווה על פה.
שם יש מקור בעולה?
מה?
שם יש מקור בעולה זה 30 יום?
כן, שם לומדים את זה, את המקורות, כן. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה אמר רב. מה? כן, נכון, אבל זה משהו אחר, זה לכנות אותו, ואין לזה נפקא מינה דינית. זה כינוי כן כבוד.
שטרות, שטרות.
שטרות, זה לא נפקא מינה דינית.
שנה שנייה
ראשונה,
שנה מוקדם.
לא ביחס למלך, אני כותב בשנה, אני יכול לכתוב שנה עשירית למלך.
לא, אבל זה שטר מוקדם.
כן, אבל אם המלך יחליט שהוא התחיל בשנה עשירית, וכל השטרות יופיעו ככה, זה לא, זה כבר טכני. ואמר רב יהודה אמר רב, למעשה, כפי שרשי כבר אומר, אחרי שהבאנו את רב יהודה אמר רב, ואת הקושיות של רב כהנה, אז אנחנו ממשיכים עם מימרות של רב יהודה אמר רב, שרב כהנה שואל על זה שאלות. זה לא נוגע למסכת מלכות. אצלנו החסידים לא היו אומרים מסכת מכות. למה? שמכות, מכות זה דבר, ביהדות אין מכות. יש לפעמים שאדם צריך ללכות, אבל אין מושג של מכה, זה לא מכה, זה תיקון, זה רפואה. אז אם ככה, אנחנו מדברים על היהודים, ואמר רב יהודה אמר רב, הפותח בית הצוואר בשבת, חייב חטאת. הפותח בית הצוואר, יש לו בגד, וכפי שנראה ברשי בפנינו, אני מדגיש ואומר שוב, כל סוגיה אנחנו משתדלים להיות דבוקים ברשי, לפעמים אין ברירה, אנחנו נאלצים לפנות, אנחנו משתדלים להיות דבוקים ברשי. רשי, כי זה מחלוקת ראשונים, רשי לומד שהמקרה שעומד בפנינו, הפותח בית הצוואר בשבת, יש פה בגד חדש, והבגד הזה מעולם לא נגעו בו, ועכשיו הוא רוצה ללבוש את זה בשבת, בכדי שהוא יוכל ללבוש את זה, הוא צריך לעשות פתח מלמעלה, כדי שהוא יוכל להכניס את ראשו לתוך הדבר. אותו בגד חדש, הפותח בית הצוואר בשבת, חייב חטאת הדין, שהוא צריך להביא קורבן חטאת. למה? כי הוא עשה פה מלאכה של תיקון הכלי, מה שנקרא מקה בפטיש, ועל מקה בפטיש, כשהוא עושה בשוגג, הוא מתחייב קורבן חטאת. לא מעניין אותי איך הוא פתח, אני לא נוגע עכשיו, לא נוגע בזה. עיין, בביור הלכה, בסימן שין מם, סעיף י' ד', שם הביור הלכה דן, למה באמת לא יהיה פה דידון של קוריאה? עוד עניין. לנו בסוגיה שלנו, מה שנוגע לענייננו, הנידון הוא הפותח. מה אני בא לדון אותו עכשיו? על זה שהוא יצר כלי. ועל היצירה הזאת של הכלי הוא מחויב להביא קורבן חטאת. אני אומר חדש, כי רשי כך מדגיש אצלנו. רשי בא ואומר, מה היה המקרה? אומר רשי, בית הצוואר שעשה פלא חלוק חדש. רשי עומד על המושג הזה חדש. רגע. יש ראשונים, לצורך העניין, יש ראשונים שלמדו את הסיפור אחרת. יש לי פה בגד. בן אדם בא ותפר את הבגד. ועכשיו אני בשבת פותח את התפר הזה, וגם בזה זה נקרא חייב חטאת. רשי מדבר על חדש. ממשיכה מיד הגמרא ושואלת מה תקיף לרב כהנה, וכי מה בן זו למגופת חבית? בא רב כהנא ושואל, יש מסכת שבת קוף מבב. שם יש לי נידון, אדם צריך יין בשבת. יש לו חבית. החבית הזאת, המגופה, המכפה שלה, מוחזק על ידי טיט. בכדי שהוא יוכל להוציא את היין, הוא שובר את הטיט, פותח את המכפה. וזה אנחנו אומרים שמותר לו לכתחילה לעשות בשבת. למה אתה אומר אצלנו שלפתוח בגד אסור ולפתוח חבית מותר? שואל רב כהנא. עונה הגמרא, אמר לי, זה חבור וזה אינו חבור. רש"י מסביר מה הגדרה זה חבור. אומר רש"י בפנינו, זה דבית הצוואר היה חיבור, הלקח פתח, תיקון חדש הוא זה. אבל המגופה אף על פי שהיא תוכה על פי חבית ביתית, אין זה חיבור, והבלי כפתוחה ועומדת. רש"י אומר בדיוק, אז רש"י משתמש בביטוי חדש. אומר רש"י, פה הבגד מעולם לא היה כלי, אז אתה יוצר כלי בשבת. אתה יוצר כלי בשבת? חייב חטאת, מה כבפטיש? שם היה כלי, רק אתה הלכת וסגרת את הכלי, פתחתי את הכלי, אין בזה נפקא מינה. רש"י, בליקוטי רש"י, מה שמובא שורה אחת מלמטה במגופה, מה שהוא מצטט ממסכת שבת לדף ממחת עמוד ב' שם, מגופה אינה מן החבית עצמו, ואף על פי שדבוקה בו אינו חשוב חיבור, שהרי לנטל עומדת, אבל הבגד כשנהרג כולו חבור. כאן ברש"י כבר אפשר לבוא ולומר שבאמת מדובר בדבר שהוא חזר ותפר אותו, ואז כשהוא תפר אותו, אבל זה חלק מהבגד, כי התפר זה חלק מהדבר. בטיט, גם כשאני מדביק לו טיט, זה לא נהיה חלק מהחבית. זה הנידון שנכנס מפה ומכאן זה מסתעף, חלק מהנידון לגבי הפקקים שהזכירו פה, שהפקקים עצמו צריך לדעת, זה סוגיה מאוד טעונה, אני לא אוהב לגוע בזה, מכיוון שזה לא נגמר בנידון שלנו, זה מתחיל בנידון שלנו. אז תמיד היה את הנידון של פקק מתכת ופקק פלסטיק, שבמתכת אתה מייצר את הפקק על הבקבוק, הוא לא היה כלי, לעומת הפלסטיק שלמעשה הוא כבר היה כלי, אם נגיד שזה באמת מוגדר ככלי עוד לפני זה, הוא היה פקק, אני רק הברקתי אותו על הבקבוק. ואז באמת מה שבדרך כלל העולם נוהג, אני אומר בדרך כלל, כי כל אחד שיעשה מה שהוא ראה אצלו, אבל בדרך כלל באמת זה שבאותו פקק של מתכת מנקבים אותו, מי שלא עשה לפני שבת, כדי לקלקל את הכלי, ובפלסטיק פותחים. הבעיה היא שבשנים האחרונות התווסף לזה עוד נידונים. היה לפני כמה שנים שפפסי הוציאו פקק שבת, כי יש בעיה נוספת של מחתך. אדם שיש לו נייר טואלט בשבת, הוא לא יכול לבוא ולחתוך את הנייר במקום הקפקוף, מחתך. אותו פקק שהוא יושב על פי הבקבוק, הרי יש לו את הפלסטיק מלמעלה שתופס אותו. ברגע שהוא פותח הוא מחתך. הרב אליושי בוחץ שצריך לפתוח לפני שבת, ואסור לפתוח בשבת בגלל המחתך הזה. יש אחרונים שלא למדו ככה, ומכאן כבר מסתעף הדין, כל אחד כפי מה שקיבל אצלו. אומרת הגמרא, ואמר רב יהודה אמר רב, ושוב הגמרא ממשיכה עם מימרה של רב יהודה אמר רב, כדי להבין היטב את הדברים שאנחנו הולכים לעסוק בהם עכשיו, אנחנו נעשה הקדמה קצרה עד למאוד, אבל זה הבסיס להבנת הסוגיה שלנו. אנחנו מקדימים מה שנוגע לסוגיה, לא לומדים עכשיו הלכות מקוואות. בעיקרון אנחנו יודעים שאדם שהוא טמא, יש מושג של מקווה, מקווה מטהר את הטמאים. מקווה יכול להיות או באופן אחד, מי מעיין, ואז לא אכפת לי שזה מים זוחלים, מים שרצים. יש אפשרות שנייה, זה מי גשמים, אבל אם זה מי גשמים, זה צריך להיות שזה נקבע למקום אחד. זה עומד במקום אחד, לא זז מהמקום. אם זה מחלחל, זה לא מקווה. צריך מים עומדים. מהו מקווה? למעשה מהתורה, אדם שהכניס את כל גופו בתוך מים, הוא ניכר במים הקשרים לטבילה. באו חז"ל ואמרו, בוא נתן לנו מידה, לקחו אדם בינוני שלוש אמות, על רום אמה, כמה תחולה נכנס לנו, כמה מים נכנס בגובה שלוש אמות על אמה, התברר 40 סאה, זהו שיעור מקווה. מכאן הוא להבא, מקווה פחות מ-40 סאה הוא לא מקווה. למעשה, מי גשמים זה המקווה המדובר, ולא מים שאובים. למה לא מים שאובים? זה כבר נכנס למחלוקת ראשונים, האם זה מדאורייתא או מדרבנן. אבל אנחנו יודעים שמים שאובים זה לא מקווה, מי גשמים זה מקווה. לכן, ברגע שאנחנו באים ורוצים עכשיו למלות מקווה, אם נפל רביעית הלוג, רביעית הלוג, מים שאובים לתוך המקווה, ואחרי זה הוספת כל מי גשמים שבעולם, המקווה פסול. אותו דבר מקווה שכבר התחלת למלות, לכן מאוד מקפידים שכשמלקים את המקווה, מייבשים אותו לגמרי, ורק אחרי שהוא יבש לגמרי, בלי טיפה, מתחילים למלות. מילית אותו במי גשמים, עדיין לא מילית 40 שיער, ונפל לתוכו שלושה לוגים של מי מים שאובים, פוסל מקווה. אני מדגיש, שלושה לוגים של מים שאובים זה אומר, שאם נפל לבפנים שלושה לוגים של יין, שמן, קמח וכדומה, לא פוסל מקווה. זה לא מעלה, אבל זה לא מוריד. זה לא מצטרף ל-40 שיער, אבל זה לא מקלקל את הקיים. אם נפלו לבפנים, לפני שהיה 40 שיער, שלושה לוגים של מים שאובים, מים שאובים, פוסלים את המקווה. מה קורה אם כבר אני, יש לי פה 40 שיער, ועכשיו אני מוסיף כמה מים שאובים שאני רוצה, השרשה, השקה, עזרה, השקה, ואז אין לנו שום בעיה לטבול בשאובים, ועלה לו טבילה. לאור זה אומרת הגמרא. ואמר רב יהודה מרב, שלושת לוגים מים שנפל לתוכן קורטוב של יין ומראיהם כמראי יין ונפלו למקווה, לא פסלו. צריך לדקדק כל מילה. בא רב ואומר, לא מדובר פה על פחות משלושה לוגים. מדובר שיש פה שלושה לוגים מים, והשלושה לוגים מים האלה נתווסף להם קורטוב. קורטוב זה השיעור המינימלי. כשמדברים תמיד בשלושה לוגים זה 1 חלקי 192, בלוג זה 1 חלקי 64, זה המידה המינימלי. נפל לתוך השלושה לוגים האלה מים, דבר שעשה לו מראה של יין, המונח קורטוב, משהו, וזה נראה עכשיו יין, אם זה נפל למקווה, זה לא פוסל את המקווה. העיקרון של רב, כי כמו שאמרנו, מים פוסלים מקווה, יין לא פוסל מקווה. אז אפילו שיש פה שלושה לוגים מים, אבל המראה הוא מראה של יין, ורשי מדגיש, כיוון שכל המים שאובים זה דרבנן, אז רבנן באו ואמרו שמתי אני פוסל את זה בשלושה לוגים? מתי של מים? אם זה לא מים, זה לא פוסל. זה העיקרון של רב.
מה שנקרא מים.
שומע, לא חוזר. שלושה לוגים מים פוסל, פה זה מראה יין, זה לא פוסל. ממשיכה הגמרא ואומרת, מה תקיף לרב כהנא? וחימה בין זה למי צבע, דתנן רבי יוסי אומר, מי צבע פוסעים את המקווה בשלושה לוגים. שואל את הגמרא אם ככה, שואל רב כהנא, יש לנו משנה, רבי יוסי אומר, שמי צבע, מי צבע זה איפה שהצבאי שוטף ידיים. שוטף את הידיים, המים נהיו מים צבועים. אותם מים צבועים נפלו לתוך מקווה, אם זה שלושה לוגים זה פוסל את המקווה. לפי העיקרון שלך, דבר שהוא לא מראה מים, אלא מראה יין, מראה צבע, היה צריך להיות שלא פוסל את המקווה. וזו תשובת הגמרא. אמר לרב, ההתה מיה דציב המקרה, החכם רמזיג המקרה. אומרת הגמרא, הן הדברים. כל מה שמכונה מים פוסל מקווה. זה נקרא מי צבע. מים, שלושה לוגים מים פוסלים מקווה. אבל אם זה נקרא יין מזוג, המראה יין, קוראים לזה יין, זה לא יין של שבת. זה לא מזיגה עכשיו לעניין קידוש. השם שלו זה יין מזוג, מראה יין, אז מכיוון שכן, זה לא פוסל את המקווה. ואם תגידי שזה יין לבן וזה לא נקרא מהר, זה יין מזוג, הוודאי שזה יפסול את המקווה, כמובן. ההגדרה היא, האם זה שם מים עליו או לא שם מים. שם מים עליו, שלושה לוגים, פוסל מקווה. אין שם מים, לא פוסל מקווה. אומרת הגמרא, אבל עדיין אני לא מבין, והתני רבחיה הורידו את המקווה. באה הגמרא ומביאה ברייתא, בשם רבחיה. אומר רבחיה, כתוב בברייתא, שלושת לוגים מים שנפל לתוכן קורטוב יין, המראה מראה יין, נפלו למקווה, פסלו את המקווה, הורידו את המקווה. אי אפשר לטבול במקווה, לא יעזור, צריך לרוקן הכל ולייבש ולמלא מחדש. עונה הגמרא, אמר רב לא קשיא, הרב יוחנן בן נורי, הרבנן. מיד אנחנו נביא את המשנה, אבל תשובת הגמרא, מה שרב אמר שזה לא פוסל את המקווה, זה כשיטתו של רב יוחנן בן נורי, שברגע שיש לי מראה יין לא פוסל מקווה, הרבנן, מי שאומר שמראה יין לא מועיל, ולמה? כי כיוון שיש פה בבסיס שלושה לוגים של מים, אז אפילו שיש פה מראה, אבל יש פה שלושה לוגים מים, פוסל את המקווה, זה דעת חכמים. איפה למדנו את זה?
במראה זה בשלושה לוגים או
מראה
כל המקווה?
במראה זה בשלושה לוגים. דתנא. שלושת לוגים מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב יין ומראיהם כמראי יין ונפלו למקווה לא פסלו. כשאנחנו מקשים לראות את המשנה, אנחנו מוכרחים לעמוד על קצהו של יוד. ראשית, המשנה הזאת היא לא דומה למקרה של רב. רב דיבר על שלושת לוגים מים ועליהם מתווסף קורטוב יין. המשנה מדברת על שלושת לוגים חסר קורטוב, ומה שמשלים את זה לשיעור שלושת לוגים זה היין. כאן גם רבנן באים ומודים, אין ויכוח, אומרים רבנן שבכזה מקרה זה לא פוסל את המקווה. למה? כי לא היה שלושה לוגים. מכלל לב אתה שומע אין, אבל מה היה קורה אם היה פה שלושת לוגים מים ונפל לבפנים קורטוב יין והיה משנה את המראה? כן היה פוסל את המקווה. זאת אומרת שרב בהכרח לא אמר כמו התנקמה של הברייתא שלנו, של המשנה שלנו. מאידך רב יוחנן, סליחה, וכן ג' לוגים מים חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב חלב ומראיהן כמראה מים ונפלו למקווה, לא פסלו. בא אותו תנקמה, אותו רבנן, ואומרים גם לגבי חלב יהיה אותו דבר. אם היה פה פחות משלושה לוגים מים ועכשיו הצטרף לזה חלב ויצר פה שלושה לוגים, כיוון שלא היה פה שלושת לוגים מים, לא פסלת מקווה. עוד פעם, לא בגלל המראה, ואתה צודק, העיקרון הוא נכון, אבל לא זה מה שאומרים רבנן. רבנן מדגישים את היסוד שלושת לוגים חסר קורטוב. זאת אומרת, כל היסוד הוא בגלל שאין פה שלושת לוגים. אז אפילו שעכשיו יצטרף יין או חלב, זה במראה יין, זה במראה מים, אבל מכיוון שאין פה שלושת לוגים, זה לא פוסל את המקווה, ורשי באמת עומד על הדברים. אומר רשי בדיוק במתחיל, לא פסלו, תאמה דסייפה נמי משום דחסר קורטוב אבה, וגבי יין נמי אבה מצי למתנה, כי היגבנה ברישה ותתנינו בחד הבובה. יכנו לומר את זה במשפט אחד. שלושת לוגים מים חסר קורטוב, שנפל לתוכן קורטוב יין או חלב, בין שמרם כמרי מים, בין שמרם כמרי יין, לא פסלו. אלא כי אורך דמיל תקטני לו שהיין אדום הופך את המים עם הרעין. אין לכם עמי. באמת לפי איך שאנחנו מסבירים עכשיו, שהנידון שעומד במשנה זה שלושת לוגים חסר קורטוב, אז היסוד של המשנה לפי תנקמה, למה זה לא פוסל מקווה? כי אין פה שלושת לוגים מים, ורק שלושת לוגים פוסל, וזה לא היה. מה חולק רב יוחנן בן אורי? הכל הולך אחר המראה. בא רב יוחנן בן אורי ואומר, יש מצב שהחלב משלים לשלושת לוגים, אפילו שחלב כחלב שנפל לתוך מקווה לא פוסל את המקווה, אבל מכיוון שפה המראה הוא מראה מים והחלב משלים לשלושת לוגים, אז אם המראה הוא מראה יין והיין הוא המשלים לשלושת לוגים, לא פוסל. אבל ברגע שזה נשאר במראה מים, החלב מצטרף למים, נותן פה השלמה של מים ופוסל את המקווה. חייב להישאר מראה. זאת אומרת, כדי שיתבצר מצב שחלב ישאיר מראה מים, אז צריך לומר שיש פה רוב מים. אנחנו מדברים על חסר קורטוב.
חלב, שלושה לוגים, חלב הרי לא פוסל.
לא פוסל. נכון, ודאי, ודאי. צריך שהבסיס הוא מים. רק בגלל שהשלמה נעשית על דבר שהוא מראה מים, זה נשאר בתורת מים. אז זה מה שאמרנו עכשיו. לא כתוב, לא כתוב, לא כתוב, אני אגיד לך גם למה. כי אנחנו היום מסתכלים על חלב, ושלוש אחוז אחוז, שאלה אם בכלל יש חלב, בתוך החלב יש חלב, או זה רק מים, אני דון הרי לגבי בשר בחלב. מדובר על חלב. חלב פירושו של דבר, חלב. אז יש משהו חלב שנופל בתוך מים ומשאיר צבע מים. כך אתה היום, תעשה ניסיון פשוט. כך כוס חלב, תשתה אותו, נשאר לך למטה קצת חלב, אתה מוסיף לזה מים, אתה כבר לא רואה מראה מים. אתה מקבל, אז זה הכוונה, היחס הזה שמשאיר אותו, קורטוב, זה יחס אל 1:64.
המשנה מדברת על קורטוב.
כן, אבל זה עניין שלי, אני מבין היטב, אתה אומר.
חידוש הרבה יותר גדול אם יש...
אותו דבר.
ליטר וחצי.
אותו דבר, אבל בליטר וחצי זה לא יהיה נכון. אבל זה לא יהיה נכון. אתה צודק, אבל זה לא יהיה נכון. כי תבדוק, תעשה מציאות, תעשה בדיקה. לא, יין לבן זה לא בנידון שלנו. כי זה אותו דבר כמו החלב, אין שום הבדל.
זה מה שאני אומר, תמיד יהיה מראה ממים.
כן, אבל זה לא הנידון שלנו, אנחנו נזכיר את זה בהמשך. הבנתי, אין לכם להאמין, אין לכם להאמין. אז זה יפסול. יפסול.
לא עוד בחצי.
אם לפי רבי רבי בן אורי המראה קובע.
הכל לפי המראה.
הכל לפי המראה.
יין לבן זה מים.
יין לבן זה לא מים.
לא.
שזה יין שהוא לבן.
אתה לא יכול לדעת.
עוד פעם, יין לבן, מה הוא בא ואומר? שגם אם ההשלמה למים נעשה על ידי דבר אחר ומשאיר בו מראה מים, זה יהיה עדין. אגב, גם יין לבן הוא לא מראה לבן. עוד פעם, עזוב מה שעושים היום. היום את מה שעושים היום. באופן נורמל, יין לבן, יש לו צבע, צהבה, זה לא לבן. זה לא מראה מים.
אם החלב נופל, אם נגיד משהו, שלושה ליטרים חלב נופל לתוך המקווה,
לא פוסל.
אבל מה יגידו אנשים
שהוא טובל
בחלב?
מה הבעיה לטבול בחלב?
ועולה לו
התבילה. למה לא? אתה לא יכול לטבול היום בחלב ויעלה לך תבילה? אם יהיה השקה וזריעה, למה לא?
אם יש 40 שעה...
למה לא?
לא, לא.
40 שעה, אם ירד חלב מן השמיים, כן. אם זה... אבל אם אתה, יש לך מי גשמים, מקווה כשרה, ועכשיו אתה מוסיף לו מים שאובים, מה זה משנה?
ולמרות שהוא נראה לבן כמו חלב?
את מי זה מעניין?
בתנאי שהיה 40 שעה לכנסת.
כן, אנחנו מדברים על 40 שעה.
חלב לא פוסל, אנחנו לא משלים.
ודאי. ממשיכה הגמרא ואומרת, נכון, מה זה? לא, אני אומר, ביחס זה איזה. כן, לכן לא, מה הדגשתי בהתחלה? זה מאוד חשוב. אני לא מעניין אותי מסכת מקוואות עכשיו. אני מוכרח להישאר בסוגיה. אני צריך לדעת מה אני מחפש. אני מחפש להבין משנה. המשנה הזאת היא באה כדי לחלק בין רבי יוחנן בן נורי לרבנן. אם הצגנו את המשנה נכון, אז מצאנו חילוק בין רבי יוחנן בן נורי, שאומר הכל הולך אחר המראה, ולכן כשרב אמר את הדין שלו, שלושת לוגים מים, ועליהם נתווסף עוד קורטוב של יין, אבל המראה הוא מראה יין, לכן אנחנו באים ואומרים שזה פוסל, זה לא פוסל את המקווה, כי הכל הולך אחר המראה. אבל אם זה לא מראה של יין, אז זה פוסל את המקווה, כי שלושה לוגים פוסל. באים רבנן וחולקים ואומרים, עצם העובדה שיש פה שלושה לוגים מים, גם שהמראה הוא מראה יין, פוסל את המקווה. זו הברייתא שהעבירה בחייה. אומרת על זה הגמרא, שואלת הגמרא, מבאי באי אל הרב פאפה? מה שאתה אומר בתור דבר פשוט, שברור לך שרב אמר את הדין שלו כמו רב יוחנן בן נורי, רב פאפה הסתפק בזה, והגמרא מסבירה. דבאי רב פאפה, רב, תני חסר קורטוב ברי שווה שלושה לוגים לתנקם הפסלי, ואת הרב יוחנן לבי מרקול הולך אחר המראה, ורב אמר כרבי יוחנן בן נורי, או דילמה, רב לא תני חסר קורטוב ורישה, ורבי יוחנן בן נורי כיפה ליג הסיפור דפליג, ורב דאמר כדברי הכל. אנחנו מסבירים, אנחנו חוזרים למשנה, שורה אחרונה למטה ג' עמוד ב', רב הביא את המשנה, שלושת לוגים מים, איך היה הגרסה במשנה? האם כמו שאנחנו הסברנו עד עכשיו, שלושת לוגים מים חסר קורטוב, אז לא היה פה שלושה לוגים, ועליהם עכשיו יצטרף קורטוב יין וזה ישלים לשלושת לוגים, והמראה הוא מראה יין, ולכן אני אומר שזה לא פוסל את המקווה. ומכלל אב אתה שומע, אבל אם זה היה שלושה לוגים של מים, אז באמת זה היה פוסל את המקווה גם במראה יין, וממילא בהכרח שרב שאמר את הדין שלו בשלושת לוגים מים שעליהם קורטוב יין סבר כמו רבי יוחנן בן נורי ולא כמו תנא קמא, וזה הצד הראשון אנחנו קוראים עוד פעם. באי רב פאפה, רב, תני את המשנה הזאת, איך הוא הביא? חסר קורטוב ברישה, באמת הנידון ברישה מדובר על שלושת לוגים מים חסר קורטוב. וממילא אבל שלושה לוגים של מים, גם אם יש בזה קורטוב יין, ומראה יין לתנא קמא פסלי, ואת הרבי יוחנן למימה, רבי יוחנן בן נורי, הכל הולך אחר המראה, ורב אומר את הדברים שלו כרבי יוחנן בן נורי, כמו שהצגנו עכשיו את התמונה, או דילמה, גרסת המשנה, שלושת לוגים מים שנפל לתוכן קורטוב יין, לא גורסים חסר קורטוב. את שני המילים בדס דלת עמוד א' למעלה אנחנו לא גורסים. ואז המשנה מדברת לפי רבנן על שלושת לוגים מים שנפל לבפנים יין, ויש פה מראה יין, ומכיוון שיש מראה יין גם לפי רבנן זה לא פוסל מקווה. אז מה המחלוקת? מה קורה בפחות משלושה לוגים שמצטרף אליהם חלב? האם חלב זה נחשב צירוף או לא? רבי יוחנן בן נורי זה אומר זה צירוף ויש פה מראי מים ולכן זה פוסל, ורבנן סוברים זה לא פוסל. זה אומרת הגמרא, עודיל מה? רב לא תני חסר קורטוב ברישה, הוא לא גרס חסר קורטוב, ורבי יוחנן בן נורי כי פליג, מה הוא נחלק? הסייפה הוא דפליג במקרה של חלב. אבל ורב דאמר כדברי הכל, ורב שאמר את הדין שלו שלושת לוגים מים שנפל לתוכו קורטוב יין אינו פוסל, זה עליבא דכולא עלמא, גם רבנן מודים לזה. אומרת אומרה, לא קרה כלום. לרב פאפה מבא אלי לרב הפשיט עלי, נכון, רב פאפה הסתפק. מה היה המשנה? רב היה לו דברים ברורים. במשנה כתוב שלושת לוגים מים חסר קורטוב, וממילא המשנה מתקיימת לפי תנא קמא בשלושת לוגים מים יפסול מקווה. ודלא, אז מה זה רב? רב את השמועה שלו אמר כמו רבי יוחנן בן נורי ולא כמו רבנן. אמר רב יוסף לא שמיע לי השמעת. כידוע רב יוסף היה חולה ונתעקר ממנו תלמודו. בעצם רב יוסף הוא היה מעתיק השמועה בבית המדרש את דברי רב יהודה. כל השמועות שהיה לנו בבית המדרש באו דרך רב יוסף, בדרך כלל. רב יוסף עצמו בא ואומר על המימרה הזאתי של אמר רב יהודה אמר רב, לא שמעתי על זה. אמר לאביי שאביי הוא זה שהיה מחזיר לו את תורתו, את אמרת לן, נהלן ואחי אמרת נהלן, אתה הבאת את השמועה לבית המדרש וככה הבאת את השמועה. דרב לוטני חסר קורטוב ברישה, דהיינו איך גורפים שלושת לוגים מים שנפל לתוכם קורטוב יין. ממילא ורב יוחנן הסייף הפליג, רב יוחנן חולק רק במקרה של פחות משלושה לוגים שנוסף להם קורטוב חלב, האם זה מצטרף לסול מקווה או לא. וממילא ורב דאמר כדברי הכל, ככה אתה הבאת את השמועה לבית המדרש שרב את הדין שלו שלושת לוגים מים ועליהם נפל קורטוב יין ונפלו לתוך מקווה לא פסלו אליבא דכולעלמא. ואמר רב יהודה אמר רב, מביאה הגמרא עוד שמועה אחת, חבית מלאה מים שנפלה לים הגדול. גם כאן אנחנו משתדלים להיות צמודים לרשי, אפילו שעל רשי יש הרבה הערות ויש כמה וכמה שיטות בראשונים. רשי לומד, היה לי חבית מלאה במים והחבית הזאת של המים נפלה ונתרוקנו המים בים. מדובר על ים כמו בריכה, מים עומדים, לא מים שזוחלים, לא נהר. עכשיו ברגע שפה עומדים המים ואדם נכנס לאותו מקום שבו נפל המים, הדין הוא חבית מלאה מים שנפלה לים הגדול, התובל שם לא עלתה לו תבילה. למה? חיישינן לשלושה לוגים שלא יהיו במקום אחד. אני מדבר רשי, ורשי אומר שלוש שורות לפני השורות הרחבות האמצעיות, לא עלתה לו תבילה, שמה כל מים שהיו בחבית עומדים יחד, ושמה בא זה ראשו ורובו במים שאובים, וזה אחד מן הפסולין את התומה, את התרומה, פוסלין את התרומה. על מה אנחנו מדברים? יש גמרא במסכת שבת, הגמרא אומרת אחד מה-18 גזרות היה כיוון שהיו טובלים במקווה. איפה היה להם מקווה? היה מערות ששם היו מים שנקבו למקום אחד, עומדים חודשיים שלוש, הכל מפריח, אדם היה יוצא מהמקווה רץ שוטף את עצמו במים שאובים. התחילו לדבר שמים שאובים הם המתארים. מה עשו חז"ל? באו ואמרו, לא בכל מקרה מותר לבן אדם לשפוך על עצמו שלושה לוגים מים, מותר בן אדם גם תקנת עזרה, חלק מהתבילת עזרה יש דרך על תשעה קבים, מותר, אין בעיה. אבל אם אתה טובל במקווה ואחרי המקווה מיד אתה שוטף את עצמך בשלושה לוגים מים, שופך עליך שלושה לוגים מים, לא עלה לו תבילה, לא עלה לו תבילה. למה אנחנו מדגישים? כי אנחנו פה מדברים על מקרה אחר וכבר מאירים את זה על רש"י. אנחנו לא מדברים על אדם ששופך על עצמו שלושה לוגים, אנחנו מדברים על חבית שנפלה בתוך המים וממילא יש פה שלושה לוגים מים שובים והוא נכנס לתוך השלושה לוגים, ועל זה אנחנו רוצים לבוא לומר שלא עלתה לו תבילה. זה היה המקרה שלנו. למה? כי אנחנו חוששים שהמים עומדים במקום אחד, אז הוא נכנס לתוך אותם שלושה לוגים שואבים, וממילא מיד שואל תוספות במקום, ומה הבעיה? ואם נכנסתי והשקתי למקווה של 40 סעה שלושה לוגים, תוספות שואל את זה מיד למעלה, תוספות קושייה אדירה. ולכן תוספות אומר בהרשש שורות מתחילת השורות הצרות, לכך נראה דגר סינן, ותוספות מעמיד לא שנפל חבית מים לתוך הנעם, מדובר שנפל חבית יין לבן לתוך אותו מים, ואז הוא נכנס לתוך יין. ופה החשש לנו שאם הוא נכנס לתוך יין זה עדיין לא הושק. אם באמת היה מתערבב המים והיין אין לי בעיה, אבל זה כאילו הוא טובל בתוך יין. כך תוספות מציג, לכך נראה דגר סינן במילתד רב יהודה חבית מלאה יין ולכך לא עלתה לו תבילה, דמי הים קבו וקמו, ושמע עדיין הוא צבור ועומד במקומו, ואיסור ניכר וטובל ביין. לטבול ביין אני לא יכול, יכול לטבול ביין שיתערבב עם המים. ופה אני רואה את זה כיין העומד בפני עצמו, וזה לא טוב.
אבל אם יש השקה, מקווה רגילה מלאה ביין...
כתוב פה לכאורה שלא. כתוב פה לכאורה שלא. לא. כי ההשקה הזאת, מה שהפתרנו קודם, ההשקה הזאת צריך שיעשה משהו, לפי תופעות אני מדבר, צריך שזה יעשה משהו כדי שזה יקבל אבל צורת מים ולא יישאר לי במבנה שלו, כי אז זה לא נחשב שהוא נכנס לתוך המים, אלא כאילו המים עומדים במקום אחד והיין במקום אחר והוא טובל ביין, וזה לא טוב. צריך שיהיה השקה, וזה לא נקרא השקה, כי ההשקה היסודה הזה שאני כאילו אומר שהכל יתערבב זה בזה. מסיימת הגמרא ואומרת, ודווקא לים הגדול, דקאי וקיימה, דווקא בים הגדול שהמים לא זזים במקומם. אבל נהר, הבעלמה לא. אבל אם זה היה בתוך נהר, שהמים רצים, ממילא זה לא עומד במקומו, אין לי בעיה. טליה למיח היא חבית מלא היין שנפלה לים הגדול, התובל שם לא עלתה לו טבילה, חיישינה לשלושה לוגים שאובים שלא יהיו במקום אחד. זאת אומרת, כפי שדיברנו כרגע, וכן כיכר של תרומה שנפל שם תמה. אם לקחתי כיכר של תרומה וזה נפל באותו מקום שאותו בן אדם תמה נכנס לבפנים לדבול, אז עכשיו המים תמאים. אז ממילא הכיכר הזאת היא נעשה תמאה. אומרת אמרה, מהי וכן? מה החידוש? אם אתה אומר שאדם שנכנס לבפנים לא עלתה לו טבילה, זאת אומרת שאדם תמה, קלקל את המים, תמה את המים, אז היום יש פה מים תמאים, נפל לבפנים כיכר, אז זה תמה, איפה החידוש? עונה הגמרא, מהו זה תימא התמאו כי גברא חזקי, החיוגו הסתומה חזקי, כמה שמלן. היה מקום לבוא ולומר לו, הבן אדם הזה שהוא דם תמה, נכנס עכשיו להיטהר, מכיוון שאני מסופק, אולי המים עומדים במקומם, זה מים שובים, זה לא מי מקווה, אז אני אומר, הוא נשאר במצב שלו, אז הוא נשאר תמה. אבל הכיכר היא כיכר טהורה, אז הייתי אומר שאני אשאיר, אני לא יודע מה המצב, אני משאיר אותה במצב שלה, ולכן אני דן אותה כדבר טהור, החידוש הגדול, וכן לגבי כיכר, שאני דן את הכיכר הזאת כתמר.